רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
שלום מאזינים ומאזינות יקרים שלי וברוכים הבאים אתה ואני מחזקים את הזוגיות. תוכנית רדיו שכל כולה מכוונת לעזור לכם לחזק את הזוגיות שלכם וליהנות ממנה באמת. אז אנחנו לא מתחילים בלי שאנחנו חושבים על החיילים שלנו ומתפללים שכולכם תחזרו הביתה בשלום, ולפצועים שעדיין מתמודדים עם הפציעות שלהם ועם החזרה לחיים, אנחנו מאחלים לכם החלמה מהירה ומלאה. אנחנו פה להגיד לכם תודה. והחטופים, הלוואי ואתם שומעים אותנו, אנחנו כאן חושבים עליכם כל יום, כל היום, מחכים לכם בבית יחד עם המשפחות שלכם, ככה, עם זרועות פתוחות, לקבל אתכם ולחבק חיבוק חזק ולעזור לכם לחזור לחיים. אנחנו רואים איך לאורך כל ההיסטוריה, כשעם ישראל מחובר ומאוחד, קוראים לנו ניסים, וזה מה שיש לנו לעשות. בזמן שצהל נלחם בשדה הקרב, אנחנו בעורף צריכים להתחבר, להתאחד, שהבית הזה יהיה מלא בחום ואהבה, שהחטופים יחזרו, זה מה שירים אותם על הרגליים ויחזיר אותם לחיים. אז אני יפעת שני, ואחרי 24 שנים של ייעוץ לארגונים בתחום האיכות והתעופה, אני מגשימה את השליחות שלי לעזור לאנשים לשפר את החיים האישיים שלהם, ולא רק את היכולת המקצועית, על ידי אימון רגשי ואימון זוגי. בעיניי אין דבר יותר מרגש מלראות את הרגע הזה שאנשים פתאום מבינים שחיבור זה לא סתם מילה יפה, אלא זה באמת מפתח לחיים מאושרים. זה כמו לראות אור נדלק בתוך חדר חשוך, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש. אני מאמינה גדולה, ועל כל הפשעים מכסה אהבה. אני ממש גרופי של המשפט הזה. ואני לוקחת קצת מהסדנאות, קצת מהקליניקה, קצת מ-NLP, קצת מחוכמת הקבלה, ומביאה לכם לתוכנית רדיו שלנו כמה שאפשר. וככה כל אחד יכול לקחת לעצמו איזושהי הבנה או כיוון חשיבה או עצה כדי לחזק את הזוגיות שלכם ולהרגיש יותר מאושרים. אז אתם מוכנים לשיחה מטורפת על אהבה והתאהבות? כי יש לנו היום באולפן אורח מיוחד, תגידו שלום לדן תימור, אתה יכול לעשות להם שלום, איפה המצלמה שלו? פה. לאן הוא מסתכל?
היי.
כן, אורח מיוחד. דן הוא לא סתם מאמן אישי ומומחה שמלמד נשים איך ליצור זוגיות מאושרת. דן הוא כמוני וכמו קולגות שאני מאוד אוהבת, שהוא עבר על הבשר שלו את מה שהוא מלמד, וזה מה שאני מאוד מאוד אוהבת בקולגות כאלה. זה אחד הדברים שמשכו אותי לעקוב אחריך בפייסבוק, ואני מאוד שמחה שאתה פה. בגיל 30 לא הייתה לו עדיין זוגיות משמעותית, וברגע של משבר גדול הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, והחליט לשנות את החיים שלו. אנחנו נשמע איך הוא הפך ממישהו שמחפש אהבה וזוגיות חזקה, למישהו שיודע איך ליצור אותה. הגדרתי זה נכון?
מצוין.
אני שמחה שאתם איתנו כאן בשעה שיר רק שלכם ובשבילכם. תפתחו את הלב, תנו לעצמכם את הצ'אנס הזה לקלוט איזה מסר חדש שיעזור לכם להתקרב ולהרגיש שהזוגיות שלכם שווה את המאמץ. אם יש לכם שאלות, התוכנית משודרת בלייב באתר רדיו סול וגם בפייסבוק של רדיו סול, והיום גם על הפייסבוק שלי יפת שני אימון רגשי וגם על הפייסבוק של דן תימור. אם הוא הספיק להעלות אותה, ואם לא, אז הוא יעלה אותה במהלך השיר. שם אתם יכולים לכתוב, לא ולי, לשתף, לשאול. תוך כדי השידור אנחנו נשתדל להתייחס לשאלות נבחרות לפי הזמן שיהיה לנו. מה שלא נספיק, גם דן, גם אני, בטוח נענה לכם אחרי השידור. אז אנחנו בתוכנית, אתה ואני מחזקים את הזוגיות, והיום אנחנו מגלים את כל האמת על ההתאהבות והאהבה. ומה התפקיד שלנו? בכל החוויה העוצמתית והמרגשת הזאת. אנחנו מרגישים רגשות חזקים, משיכה גדולה, סיפוק עצום, מעצם הקשר שלנו עם אדם אהוב, ואז למה זה פתאום נגמר? איך זה שאנחנו מוצאים את עצמנו עם כאב גדול, מבולבלים, שנייה אחרי שהיינו בטוחים שכבשנו את העולם? איך מתמודדים עם הרגשת הריחוק ממישהו שעד אתמול היה החצי השני שלי? האם אפשר להחזיר את הניצוץ הזה? האם אפשר להרגיש אהבה במשך שנים רבות? ומה התפקיד שלנו בכל הדרמה הזאת? אז אחרי שבתוכנית הקודמת עפנו על החלומות שלנו, ומה שהיינו רוצים שיקרה לנו בזוגיות בשנה החדשה, מהיום, אנחנו כל תוכנית הולכים לדבר על היסודות שיעזרו לכם להבין את עצמכם, את בני הזוג שלכם, את מה קורה לכם בדרך, והכל במטרה לחזק את הזוגיות שלכם ולהחזיר את תחושת ההנאה והביטחון ליחסים. אז בזמן שאתם נזכרים באהבה שהייתה לנו בסוף הקיץ, אתם מוזמנים לשתף את התוכנית הזאת בפרופיל שלכם ולתת לחברים שלכם את המתנה הזאת שאולי תעזור גם להם. המאסטרו, אהבה בסוף הקיץ.
זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רחב על אופניים, לה היה מבט תמים, הם הביטו בעיניים וידעו זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים, בים הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך בחולצת טריקו הצידה עם הג'ינסים הכחולים, את ריסיה היא הרעידה בלי מילים, מילים הרגעים הכי יפים של החיים, העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים, ברגעים הכי יפים של החיים, מתחבקים ומסתכלים בחלונות הרבה, ורואים מול העיניים אהבה, כך בקולנוע הצגת חצות אי אפשר עכשיו לשמוע הוא אומר לסוד בסוד הוא אמר לה בואי הנה וליטף את שערה היא הסמיקה ונתנה לו נשיקה כך התחיל בסוף הקיץ עוד סיפור של אהבה והשמש בינתיים התגלתה בהר הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים העולם שייך ברגעים הכי יפים שהחיים וואו
איזה כיף שאתם חזרתם אלינו. למי שיצטרף עכשיו, אנחנו בתוכנית, אתה ואני מחזקים את הזוגיות. ואם תעשו לנו לייק בפייסבוק, אז גם נדע מי אתם. נראה קצת פרצופים, כי ברדיו אתם מכירים את הקונספט, אתם רואים אותנו, אנחנו לא. ובלי הקדמות, אנחנו עוברים לשיחה עם דן תימור, מאמן אישי ומנחה סדנאות לנשים לבניית זוגיות מאושרת. אז שלום דן.
היי, ערב טוב, מה שלומך?
אני מצוין, וכשאתה פה אז עוד יותר טוב. נראה, אני בטוחה שיש לך הרבה מה לדבר איתנו על הנושא הזה של אהבה והתאהבות, אבל הייתי רוצה להתחיל דווקא בשאלה על איך נראתה ההתאהבות שלך, ובכלל איך גבר מתאר את ההתאהבות שלו. אנחנו בדרך כלל שומעים נשים מתארות את זה.
כן. אז תראי, בכלל כל הסיבה שהגעתי לעולם הזה של לחקור את היצירת זוגיות, זה כי לי זה לא עבד. עד גיל 27 לא הבנתי איך זה עובד, והפחד הכי גדול שלי היה שלא ידעתי בכלל מה זאת אהבה. כלומר, שמעתי, אנשים דיברו איתי על אהבה, אבל זה היה נורא מתסכל שאני בעצמי לא יודע אם חוויתי את זה באמת, ורציתי לדעת אם זה שווה. אז התחלתי באמת לחקור את זה, הלכתי לקורסים, קרוב ל-30 קורסים, בין גיל 27 ל-30, פשוט לא עצרתי, כי רציתי באמת לחוות מה זה אהבה. התאהבויות חוויתי פה ושם, נקרא לזה הידלקויות, אני לא יודע אם זה התאהבות. היה את הרגש הזה, את הרגש הזה שאתה ממש רוצה לפגוש אותה, ואתה רוצה לראות אותה שוב, ועוד ועוד ועוד, אבל כל פעם זה היה נעצר אחרי 3-4 פגישות. וזה תסכל אותי שאני לא יודע מה זאת אהבה. אולי התאהבות חוויתי, שזה גם מבלבל בין התאהבות למשיכה, להידלקות, למשיכה מינית, למה זה באמת היה שם, לבין מה זאת האהבה הזאת, שמדברים איתנו מכיתה א' עם רומאו ויוליה, ומראים לנו את זה בסרטים, אבל אני לא חוויתי את זה. הייתי חייב להבין מה זה ואיך זה עובד.
אז איך זה הרגיש לך? ברגע שידעת שזאת התאהבות, ואחר כך ידעת שזאת
אהבה. אז אני אגיד לך איך זה היה. כשהכרתי את אורטל, אחרי באמת מסע ארוך עבורי, 3 שנים, והכרתי אותה, אמרתי, וואו, אז זאת אהבה שאתה ממש מחכה לזה, וכיף לך, והיה לי אז אופנוע, וגרתי בתל אביב, והייתי אוסף אותה מול עזריאלי שם, לדירה שהייתה לי, וזה היה נורא נורא מרגש, והייתי בטוח שזאת אהבה. אבל אז התחתנו והבנתי, וואו, כל מה שחשבתי על אהבה זה כלום לעומת מה שזה עכשיו. ואמרתי, וואו, אז עכשיו זאת אהבה. ואז אחרי שנתיים נולד לנו בן, ארבל. ואז אמרתי, זאת אהבה. ואז נולד השיר. כלומר, הנקודה היא שאני כל הזמן מגלה כמה אני לא מבין מה זאת אהבה. ואני לומד את זה כל פעם מחדש, וזה ברמות אחרות, וזה בגוונים אחרים, וזה בצבעים אחרים. אז אני יכול להגיד שאני תלמיד נצחי של מה זאת אהבה.
איזה יופי של הגדרה, ממש מקסים לשמוע את זה. אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת את ההתאהבות הראשונה שלי, עוד הייתה בכיתה ד', יכול להיות שהוא שומע אותנו עכשיו, למה לאחרונה, בשנים האחרונות הוא עושה לי לייקים לפוסטים בפייסבוק, היי אבי. ואני זוכרת, הלב התפוצץ, הרגשתי כאילו מישהו הזריק לי אהבה שאני צריכה לכל החיים. הרגשתי שיש לי כזה כוח עצום בידיים שאני יכולה להפוך איתו את העולם, אני מאמינה שגם הוא, כי ככה הרגשנו בתור ילדים מאוהבים, כאילו, אתה יודע, האהבה הראשונה יכולה לקרות לנו גם בכיתה א', וממש כאילו מן הרגשה כזאת שאתה יכול לטרוף את העולם בביסים גדולים, כמו שאומרים. אז אולי לי שאלה, מה זה, איך אתה מתייחס לחיה הזאת שנכנסת לנו? הרי בשנייה וחצי, אתה לא בוחר אותה, אתה לא יודע מתי זה יקרה לך, שמתפוצץ לך ככה הלב, ובאיזה יום בהיר אחד היא מתלבשת לך על החיים. מה זה ההתאהבות הזאת?
תראי, בסוף ההתאהבות זה כימיה, זה ביולוגיה. זה קבוצה של הורמונים שמופרשת בגוף ונותנת לנו תחושה מסוימת, שהתחושה הזאת היא ממכרת, אתה יודע, את התחושת הדופמין הזאת שאני חייב את הדבר הזה, וכשזה נלקח ממני שאני לא עם הדבר הזה, אני מתאהב בזה יותר. אומרים שהתאהבות קורית כשאנחנו לא ביחד, זאת הסיבה. כי כשאנחנו לא ביחד, התחושה או הרצון לאותה זרקת אנרגיה גדלה. אז בסוף התאהבות זה הרבה הורמונים, אוקסיטוצין, זה דופמין ושלל חברי ההורמונים שמופרשים בגוף ונותנים לנו תחושה מסוימת, שזו אותה תחושה שמופרשת הרבה פעמים על ידי סמים.
אוקיי, זה אני מקווה מאוד שהמאזינים שלנו, דרך אגב, המצלמה שלך כאן, אז אתה ממש, כשאתה רוצה לתת להם ככה איזשהו מסר שישמעו, אנחנו פה נותנים הכל ככה למאזינים שלנו, אז אתה מוזמן, תפוק להם איזה מונולוג, זה גם חשוב, הם אוהבים את זה דרך אגב. אתה מדבר כאילו על ההורמונים ועל הדברים האלה, אני רוצה לבוא מזווית נוספת, כי כל התוכנית הזאת זה בעצם אנחנו רוצים לתת למאזינים כמה שיותר זוויות חשיבה, כל אחד עם צורת החשיבה שלו יכול לתפוס איזה משהו שיכול לעזור לו. אז תאר לך שהטבע הוא כמו חברת ענק שמחלקת דוגמיות בחינם למוצר הכי מדהים 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 שלהם, שהמוצר הזה זה התאהבות. זה כמו טעימה קטנה ומתוקה של אהבה אמיתית. ועכשיו אומרים לך, קח אותה, זו מתנה, תתמסר ככה על עיוור, ותראה את עצמך אף על החיים שלך. והנתינה והמסירות הזאת על עיוור, שאתה לא רואה כלום, אין לך לא חוש ראייה, לא חוש שמיעה, לא חוש טעם, את כל הדברים שבדרך כלל יכולים להפריע לך בבן הזוג, אתה פשוט לא רואה אותם ולא מרגיש אותם בזמן ההתאהבות. ואומרים לך דווקא ככה, כשאתה מאבד את הראש, זה הקנייה הבטוחה.
זה המה?
זה הקנייה הבטוחה שלך, כשאתה מאבד את הראש. וזה בעצם מייצר לך איזושהי תמונה, נגיד, לפני כן לא התאהבת, לא אהבת, וזו ההזדמנות שלך, הדוגמית הזאת, ככה עובדים גם בשיווק, ברשתות, בכל מקום, נותנים לך איזושהי תמונה של אותה חוויה מיוחדת, כדי שיהיה לך אחר כך איזשהו רצון לחזור אליה, לשחזר אותה כל פעם מחדש. אבל הדוגמית הזאת נגמרת, כמו כל הדוגמיות של הקרמים ושל כל דבר אחר שאנחנו מקבלים אותם. ואתה עכשיו צריך לשחזר אותה מההתחלה. כי אתה כבר דאו, הדליקו אותך על זה, המוח שלך דלוק על זה. זה לא דבר שנשאר. זה כמו שף שמכין לך את המנה המושלמת ואומר לך, טעמת, טעים, יופי, מעכשיו תלמד לבשל אותה בעצמך. אז בעצם זאת המשימה שלנו, לקחת את אותה דוגמית, את אותו משהו שנתנו לנו לטעום אותו, וכאילו זה כמו מתנה של הטבע, נתנו טעימה, עכשיו אנחנו צריכים לבנות ממנו ארוחה, שמתי שאנחנו נבחר, אנחנו נרגיש את הדבר הזה. כי זה לא היה בבחירה שלנו. עכשיו נותנים לך את המתכון הסודי, ואנחנו נגיע למתכון הסודי הזה. אני מתה כבר להגיד איתך לחלק השני של, של התוכנית, כי שם בעצם אתה תרד לרמה הפרקטית ותיתן את המתכון הסודי. איך אנחנו, את אותה התאהבות, אנחנו מדמים אותה קצת אחרת, גם נבין את ההבדלים, כדי שזה יהיה כבר בבחירה שלנו, אם אני אוהב או לא. Mm-hmm. זה לא יהיה כמו איזה בום טראחר, את אותך, והכניסו לנו את הרגשות האלה לתוך הלב. אז ראינו מה דומה בין התאהבות לאהבה, בעצם בקטע הזה של ההרגשה וההתרגשות, וזה מה שאנשים רוצים, להרגיש התחדשות ולהרגיש שזה לא נגמר לנו ולא להיות מתוסכלים. ובעצם שהדוגמית הזאת זה ההתאהבות, והאמת זו האהבה שאחר כך מייצרים. אז למה כשההתאהבות מסתיימת אנשים כל כך מתייאשים?
את יודעת, לאנשים, כמו שאת אמרת, בעולם השיווק, משווקים להם הרבה מאוד מה זאת התאהבות ומה זאת אהבה ואיך זוגיות צריכה להיות. אבל איפה משווקים להם את זה? בתוכניות של סינדרלה, בתוכניות הילדים, בערוצי התקשורת, באהבה ממבט ראשון. משווקים להם מה זה אהבה, אבל זה לא באמת איך שהחיים נראים. החיים הם לא סרט הוליוודי. צר לי לבשר למי שעדיין חי. צר לי למי שמבשר שעדיין חי שהחיים זה סרט הוליוודי. אנשים מדברים על זה שאהבה והתאהבות, ככה זה. כל החיים זה אותו דבר, וזה רק הולך ומשתפר כמו יין טוב, והולך וגדל, ואם יש רגעי משבר זה לא טוב, וזה חייב להצליח. החיים הם, זה לא ככה. זה לא ככה. וכל מי שעבר מערכת יחסים אחת, יודע שזה לא ככה, ובמערכות יחסים יש אתגרים ויש משברים, ומה שהאהבה עושה, היא עוזרת לנו לעבור את המשברים האלה ביחד, ואז אנחנו מגלים את הרמה הבאה של הקשר, והרמה הבאה של האהבה, ואז יש עוד נפילה, ואז יש ספקות, ויש לנו כעסים, ויש לנו תסכולים כלפי עצמנו וכלפי הצד השני, והבן זוג והבת זוג וכולם אשמים, אבל אם אנחנו באמת מחויבים לאהבה, אנחנו נוכל לעלות כל הזמן לרמה הבאה, אנחנו עוד נדבר על כל איך עושים את זה ומה עושים את זה, אבל התאהבות כמו שאמרת, זה רגע שחולף. זה יכול להחלוף אחרי יום, זה יכול להחלוף אחרי שלושה חודשים, זה יכול אפילו לא להגיע. אפשר ליצור זוגיות שההתאהבות הזאת, הפרפרים בבטן אפילו לא הגיע. ויש שם אהבה אמיתית מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון. גם דברים כאלה קורים.
כן, אני מכירה באופן אישי דרך אגב. אז חברים, המסר העיקרי שאני שמעתי עכשיו מידן, צריכים להתבגר. ממש. תתבגרו. נתבגר כולנו ונבין שההתאהבות הזאת היא באמת הייתה איזשהו סוג של טעימה. נתנו לנו לפחות צבע, תארו לכם, היו אומרים לנו, תבנו אהבה ולא נותנים לנו להרגיש מה זה אפילו טיפה, איך זה דומה למשהו.
זה נחמד, זה כיף, זה מדהים, אבל אנשים מכורים להתאהבות הזאת. ואז פוגשים אנשים, חבר'ה בני 43, גברים מדהימים, עורכי דין ורופאים, ואומרים, פשוט עדיין לא מצאתי את האחת. הייתי 100 אנשים, אבל לא מצאתי את האחת, כי הם דלוקים על ההתאהבות, וגם הפומו, וכל מה שהטינדר, שמינדר, וזה מייצרים לנו זה, הבאה תהיה יותר טובה, והיא תיתן לך יותר, והוא עוד יותר, והוא עוד יותר, איזה ריבועים יש לו, והוא יש לו מוח, והוא יש לו כסף, וזה לא נגמר. עד שאנחנו גדלים מעבר לדבר הזה, ומבינים שאנחנו לא עושים שופינג, של זוגיות, אנחנו באמת מחפשים בן זוג לפי איכויות פנימיות.
כן, אנחנו נדבר על זה גם כן. אני רוצה לתת עוד נקודת מחשבה או איזשהו כיוון. אנחנו הרבה בתוכניות שלנו מדברים על טבע האדם, ואני מביאה ממחקרים על התפתחות האנושות ועל חוכמת הקבלה שמתעסקת בעיקר בנושא הזה. ודיברנו הרבה על נושא של הצרכים הבסיסיים של האדם. אז בעניין הזה, כאילו, שאנחנו נולדנו כמו ספוג עם חורים, כל חור זה צורך, ובעצם כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה ממלאים את הצרכים שלנו, זה למלא את החורים האלה, זה בעצם למלא לעצמנו את הצרכים, זה טבעי ונורמלי, כאילו אני רעב, אני אוכל, כאילו זה טבעי, יש צרכים יותר בסיסיים ופחות בסיסיים. בספוג הזה יש חור אחד שנמצא באזור של הלב, ולחור הזה קוראים הצורך באהבה. זה צורך בסיסי שיש לכל בני האדם בעולם. אין הרבה דברים שאני יכולה להגיד שיש אותם לכל בני האדם, אנחנו מאוד מאוד מגוונים, אבל זה אחד הדברים שמאפיינים את כל בני האדם. יש צורך בסיסי לאהבה. והקטע שמעניין זה שאת החור הזה, לעומת חורים אחרים, אי אפשר למלא לבד. בשביל למלא את החור הזה שנקרא הצורך באהבה, צריך עוד מישהו. אתה יודע, זה כמו מפתח ומנעול. על המפתח אין שום ערך, בוא תפתח את המגירה אצלי בבית מלא מפתחות, אני לא יודעת לאיזה מנעול זה שייך, אין להם שום ערך. זה מפתח ומנעול הולכים ביחד, הם פותחים דלתות, הם מקבלים את המשמעות שלהם האמיתית, וכשחסרה לנו אהבה, הרבה פעמים אנשים מדחיקים, בגלל כל מיני פגיעות מהעבר למיניהם, או שהם ממלאים את עצמה בכל מיני דברים שטחיים, שלא באמת ממלאים את החור הזה, אבל קצת עושים שאפשר לנשום עם הכאב הזה שחסר לי אהבה. כי כשאנחנו רעבים, אז קצת כואב את הבטן, אבל כשחסרה אהבה, באמת מרגישים אותה מבפנים, זה מאוד מאוד כואב, כאילו, זה... וכל המילואים השטחיים האלה שלא באמת מספקים לנו את הדבר הזה, שהוא עצום וגדול יותר ממה שאי פעם בן אדם יכול לדמיין אם הוא לא חווה את זה, זה כמו ללבוש מעיל גשם בערב חורפי מקפי. נכון שזה קצת יעזור לך, אבל הקור נכנס פנימה בכל מקרה וזה לא עוזר, ולכן אותו חיבור פנימי שאתה דיברת, ערכים פנימיים, הם אלה שבעצם עוזרים לנו לבנות את האהבה האמיתית שממלאה אותנו, ואיתה אנחנו יכולים, איך אמרת, להתגבר על כל הבעיות שיש לנו והאתגרים שמגיעים לקשר, שגם הם מגיעים דרך אגב בשביל לפתח אותנו, ואת זה אנחנו גם כן כבר דיברנו המון בתוכניות שלנו. אז אני מזמינה אתכם עכשיו, כשאתם שם, וכשדן ואני פה באולפן, אתם לא חייבים להיחשף בפני אף אחד, אתם לא יושבים לא בקליניקה ולא באיזה סדנה עם קבוצה של אנשים, תפתחו טיפה את הלב, תנו לעצמכם קצת להרגיש את החוסר הזה, כדי שיתעורר בכם הרצון, ותסכימו להשקיע בזוגיות שלכם, באהבה שלכם, כדי להשיג את ההרפתקה הכי מרתקת ומתגמלת שתחוו בחיים. תסכים איתי אחרי שסגת את זה, שזה ההרפתקה הכי מתגמלת בחיים.
ממש.
אנחנו יוצאים לשיר, ונחזור אליכם עם החלק השני של מה זאת אהבה, ואיך בונים זוגיות מאושרת. איך אפשר שלא להתאהב בך? עם ג'יין בורדו.
בסירת עץ קטנה מיטלטלת מים סוערים לא ויתרת לא אמרת נואש והלב שלי חזר לפעור מחדש כמו צטפה החול שנשטפה אל החוף בלי ברירה הנה בגלגל
איך אפשר שלא להתאהב בך? אנחנו אוהבים את השירים האלה, אנחנו לוקחים לעצמנו זמן לחשוב, לראות מה הבנו, מה לקחנו. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואיתנו באולפן, דן תימור שמביא איתו את חוויית החיים שלו ואת הניסיון המקצועי שלו ביצירת זוגיות מאושרת למאות נשים עד כה, נכון? כן. צודקת?
כן.
אז את יודע, דן, פרסמתי לפני איזה שבועיים בפייסבוק, שאלה? מה, רגע, אני אכנס, הנה אני רואה. מה ההבדל בין אהבה להתאהבות? בוא, אני אקריא לך ככה כמה התגובות שכתבו לי. הגיבו ממש עשרות של אנשים. אהבה אינסופית זה מה שאני מרגיש כלפי, את יודעת, טוב, אתה עושה לעצמך פה ספוילר. התאהבות היא הדרך לאהבה, ההתאהבות זה שלב ראשוני, בדרך כלל משיכה מינית, ואהבה היא רגע שמתפתח בהמשך חזק יותר ועמוק יותר, זה גלית רונן אמרה. עירה מנשה, התאהבות זה הורמונים, אהבה זה כשאתה בוחר לאהוב את האדם, אפילו שאתה מודע לצדדים שאתה פחות אוהב בו. אמי פסחוב, פסחוב, התאהבות זו הידלקות, בעיקר בחיצוניות, במראה, לבוש, הליכה, ריח. אהבה זו התאהבות גם בפנימיות, בפגמים, בסריטות, בחוסר השלמות ועוד. לאהוב ללא תנאי ובכל תנאי. ערן, אבן שושנה, כתב, התאהבות זה בגוף, אהבה זה בנפש. טוב, אנחנו, ג'ויס, התאהבות היא קצרת טווח, הורמונלית בעיקר, אפשר להתאהב גם במי שבכלל לא יודע על קיומך. אהבה מבוססת על חברות, אכפתיות, מחויבות הדדית, רצון לחוות ביחד. משה כהן, זה כמו ההבדל בין סקס סוער ללעשות אהבה. לא אקריא לך את השרשור איתו, אבל שאלתי אותו, בוא תתן לי קצת יותר הסבר. ואני, וככה, אתה רואה, לפני שאני אכנס לפרקטיקה, אתה רואה שאנשים מבינים שיש הבדל בין התאהבות לאהבה.
אני אגיד לך משהו, עצם השאלה שלך עוזרת לאנשים להבין שיש דבר כזה, שיש הבדל. לפעמים, עד שלא קראת לזה בשמו, אנשים לא, היה מין כזה קריסה בין כן. שני הדברים האלה, שזה אותו, עצם זה שאת הבחנת שיש את זה ויש את זה, אנשים פתאום מתעוררים ואומרים, אז זה זה וזה זה. עצם השאלה היא מדהימה, וזו הסיבה שבאמת יצרת את התוכנית
אני
הזאת.
אני לגמרי מסכימה איתך, הרבה פעמים אני אומרת, גם בסדנאות וגם בקליניקה, להגיע לשאלות זה אחד הדברים הכי חשובים, כי כשאתה שואל את השאלות הנכונות, כבר התשובות נמצאות בך הרבה מאוד פעמים, מקסימום מוסיפים לך פה כלי ופה כן. טיפ ופה מיומנות. אבל גם כשהם מסבירים, אתה רואה, יש כאלה שממש ישבו ופרטו, אתה רואה שהם מבינים. ובכל זאת, אנשים רואים ברשת, מקבלים מידע ברשת, מגיעים לסדנאות שלנו, מגיעים לקליניקה, מגיעים... והרבה פעמים, גם אחרי כל התהליכים האלה, מתקשים ליישם את הדברים של איך לבנות אהבה. ולפני שאנחנו נכנסים איתך ממש לעומק ולפרקטיקה, מה היית יכול להגיד להם? אתה מדבר איתם עכשיו. איזה מילים אתה יכול לתת להם שיתנו להם כוח גם כשההתאהבות הזאת נגמרת?
אוקיי, אז אני אגיד לך, יש ספר מאוד מפורסם, נכתב בשנות ה-50 של אריך פרום, האומנות של האהבה, אומנות האהבה. והוא מדבר שם על זה שאהבה זו אומנות. מה זה אומר שאהבה זו אומנות? שכמו שיש סנדלר שהוא אומן, כמו שיש ספורטאי שהוא אומן בספורט שלו, אהבה זו אומנות. וזה אומר שזה משהו שניתן ללמוד אותו, להתפתח בו, להשקיע בו ולהצליח בו לאורך זמן. זה כמו עץ שברגע שאת מפסיקה להשקות אותו, מה קורה לפירות? אין פירות. אותו דבר בעולם הזה של אהבה. אם אנחנו רוצים יחסים, צריך, מבחינתי, כן? אני פיתחתי את עצמי ומפתח את עצמי להיות מאסטר בעולם הזה. האם אני עושה טעויות? תשאלי את אורטל, היא תמצא הרבה טעויות. באמת, לא כי אני לא, כי זה הטבע. אבל אני כל הזמן משקיע בללמוד ולהתפתח, מבחינתי כדי להיות בן הזוג המושלם. ולמה אני עושה את זה? כי אני מאמין שכשיש אהבה, וכשהזוגיות עובדת, וכשהקשר הזוגי עובד, אנחנו יותר שלמים, יותר מלאים. התא המשפחתי יכול לעבוד יותר טוב, אנחנו מביאים משהו אחר למקום העבודה שלנו, למשפחה, לחברים. כשאני שמתי לעצמי את הזוגיות בפריוריטי מאוד גבוה. אולי קודם כל אני והאהבה לעצמי, ואז הזוגיות ומה שיש שם, כי זאת הדרך עבורי. ואהבה זו אומנות, אי אפשר לצפות שנוולד עם הדבר הזה או עם הידע הזה. יש כאלה שזה בא להם יותר טבעי, יש כאלה שפחות, אבל זה עדיין צריך להיות, להבין שזה משהו שצריך להשקיע וללמוד ולהתפתח בתוכו, מבחינתי לנצח.
אתם שומעים? אני לא היחידה שאומרת לכם את זה כל שבוע בתוכנית, וכמו שאני מצוטטת כל מיני חוקרים ומקובלים למיניהם, מהיום אני אתחיל לצוטט גם את דן תימור, אהבה זו אומנות, אפשר ללמוד אותה, אפשר להשיג אותה, ואם אחרים השיגו אותה, גם אתם יכולים להשיג אותה. ועכשיו אני עוברת איתך ישר לשאלה האמיתית. מה זאת אהבה אמיתית בעיניך? איך היא נראית? איך היא מרגישה?
אני יכול להגיד מה זה אהבה בשבילי, וכמו שאמרתי קודם, קודם כל המשימה בשביל למאזינים ולמאזינות, שכל אחד יחקור בשביל עצמו, מה זה אהבה בשבילי. את יודעת, אני יושב פה והראית לי את המנהל של התחנה, והדברים שהוא עושה, ואני אומר, זאת אהבה. הבן אדם של נתינה, רואים את האהבה בפנים. כלומר, אני חושב שאהבה זה המוכנות שלנו לתת, המוכנות שלנו להיות עבור אחרים, מבלי לוותר על עצמנו. ואני חושב שפה זה אחד הדגשים המאוד חשובים, כי הרבה אנשים, הפרשנות שלהם של אהבה, זה אני אתן ללא גבולות. כולל אם זה בעל חשבוני, בציפייה שיום אחד אני אקבל בחזרה את האהבה, באותה כמות שנתתי. ומה שנקרא, היקונו, האכזבה בדרך. זה אף פעם לא יהיה באותה מידה. ולכן אני חושב ש... אהבה זה לא רק לתת, זה גם היכולת לקבל. יש לי מאומנת שאחד האתגרים הגדולים שלה זה לדעת לקבל. אז היא מושכת אנשים ויש לה עכשיו זוגיות עם מישהו שרק רוצה לתת ולתת ולתת. והוא קשה. רוצה לתת לה.
זה קשה לה.
והיא לא יכולה לקבל, כי מבחינתה לקבל זה להיות נזקקת. מבחינתה לקבל זה אומר לנצל, והיא לא רוצה להיות לא נזקקת ולא מנצלת. והבן אדם נפגע. כי חלק מהצורך של גבר זה לספק ולהגן. אז אם הוא לא מצליח לספק ולתת לה, אז זה כמו שאני בא עם מתנה, אני בא רוצה לתת לך מיליון דולר, ואת אומרת לי, לא, 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 לא רוצה. זה נורא, נורא מתסכל. זה מוריד ממנו משהו שהוא בסיסי בערכים שלו, ומונע ממנו את האפשרות באמת לתת אהבה בצורה מלאה. זה נורא מתסכל, כשאנחנו גם לא יודעים לקבל.
כן, על פי מחקרי טבע האדם באמת, אחד הצרכים הכי גדולים של גבר זה למלא, זה להשפיע. זה, רואים את זה בשקע והתקע, בחשמל, באיברי המין שלנו, בכל מקום. אתה רואה תמיד הצד הנקבי. עכשיו אני לא מדברת עכשיו גברים, נשים, מגדרים וכאלה, בסדר? אבל בכלל, הצד הנקבי הוא תמיד הצד שמקבל, הוא צריך להיות עם איזשהו חלל, עם איזשהו חוסר, והצד הזכרי הוא תמיד זה שמשפיע וממלא. ואחת הבעיות בעולם המודרני, במיוחד עם כל ההתפתחות של מעמד האישה ויציאת האישה לעבודה, ואנחנו מדברים המון על מודעות עצמית ומחזקים מאוד שנינו את מרכז הכוח של האישה, שהרבה פעמים הם לא יודעות לחיות עם החוסר הזה. כן, חסר לי, אני זקוקה, אני
משהו
רוצה.
משהו באיזון שם נאבד.
משהו באיזון הולך לאיבוד, ובאמת זה אחד הדברים הכי חשובים בקשר. לדעת לקבל.
רגע, וזה רק מחזק את העולם הזה של אומנות. שזה באמת אומנות, זה לא מדע. מדע זה 1 פלוס 1 שווה 2. זה מדע. אומנות זה משהו קצת יותר גמיש. זה התערבבות של צבעים ביחד שמייצרים איזושהי הרמוניה שהיא משתנה ומתפתחת עם הזמן.
כן, כי גם האישה לפעמים נותנת מעצמה, ואז היא כאילו הממלה, ואז הגבר הוא זה שמקבל. וצריך לעשות את זה, ממש ללמוד את העדינות שבריקוד הזה.
בדיוק, זה ניואנסים קטנים שצריך לפי להתפתח בהם, וזה דורש המון המון יכולות שאנחנו צריכים היום לפתח. היום האהבה, מה שנדרש היום מאהבה, זה לא מה שהיה נדרש לפני 200 שנה מאהבה. זו האמת. אוקיי? היום יש הרבה יותר צרכים לאנשים כדי לקיים אהבה, אבל מה שמדברים על זה חוקרים זה ש... מי שבאמת מצליח ליישם את האהבה היום, הוא מגיע לפסגות שבעבר לא הגיעו אליהם.
נכון, אנחנו דיברנו פה המון בתוכניות על זה שלפני 200 שנה בכלל לא דיברו על אהבה. העיקר עם העיקרה, הבת המלך עם בן המלך, היו את השידוכים האלה, לא דיברו בכלל על הדבר הזה שנקרא אהבה. יותר מתנדלת
בספר שאמרתי,
כן, כן, תכף נדבר, הנה, ספר.
כן, אז בספר, זה מטורף, חקרתי מאיפה זה התחיל, ואת יודעת שבמאה ה-18, היה פעם ראשונה שמישהי שמה את עצמה במודעות דרושים, אני מחפש את האהבה. ומה קרה לאותה אישה? ראש העיר של אותו מקום שם אותה בכלא, כי הוא היה בטוח שהיא השתגעה.
כן.
כי זה טירוף מוחלט שאישה תשים את עצמה על הפודיום ותבקש אהבה לחייה.
כן.
אז אני, ככה זה התחיל.
אנחנו ממש לפני איזה 2 או 3 תוכניות, דיברנו על ההתפתחות של טבע האדם, הרצונות של האדם, שפעם היו לו רצונות מאוד מאוד בסיסיים וקטנים, וככל שה... הטבע מפתח את האדם לרצונות מאוד גדולים, והרצון הגדול ביותר שהוא בעצם פיתח, זה אותו רצון לאהבה, שעד עכשיו הוא היה ממש סוג של נסתר כזה, ולכן רואים בשנים האחרונות, בעשרות או במאה השנים האחרונות, המון שיח על אהבה, שירים על אהבה, סרטים על אהבה, הכל סובב סביב אהבה, וכשמגיע זה חתיכת פריצת דרך בהתפתחות של האנושות, שווה להקדיש זמן, כסף, מאמץ, ויתורים, כדי ללמוד איך עושים את זה נכון. כי האנושות הגיעה לכזה מקום שהדבר הכי נחשק בה, אנשים פשוט לא יודעים איך להשיג אותו, וזה ממש נכון. כואב וחבל.
בדיוק. המחיר של לא להשקיע בזה הוא הרבה יותר גדול דבר. מההשקעה של להשקיע. נכון. כלומר, המחיר בסוף של בדידות, של תסכול, של להשוות את עצמי לאחרים, של להרגיש שאני לא בסדר, שמשהו בי דפוק, ש... למה כולם מצליחים ואני לא, ומה לא בסדר איתי? המחיר הזה... זה מחיר שאנשים הולכים איתו כל יום, כל לילה, קמים איתו בבוקר, באים איתו לאירועים חברתיים, וזה נורא קשה.
ועוד יותר קשה, עוד יותר אפילו קשה מזה, אותם אנשים שאומרים, טוב יאללה, גם ככה אף אחד לא מצליח, כל המערכות זוגיות הן דפוקות לגמרי.
הצינים.
זה לא רק צינות, הצינות הזאת היא סוג של מגננה הרי, לא מאפשרת להם רגע לצאת מהבועה הזאת, וזה בכלל לא משנה אם הם לא מצליחים, אז אני אצליח ואני אשפע לאחרים, זה בכלל להיות באותם רמות גבוהות שדיברת.
Okay.
לפני שנצא לשיר, אני רוצה להגיד לכם, שאני מחזיקה ספר להיות מאושרת בזוגיות, ותפס אותי כאן משפט אחד שאני אגיד לכם אותו, ואם דן יהיה לנו זמן, אז אולי נוכל לדבר על עבוד, או בפעם הבאה שתהיה אצלנו. יצירת זוגיות מאושרת איננה מטרה. אינה מטרה, אלא התוצאה של מי שאת הופכת להיות. ממה שאני מבינה, דן, בשיטה שלך אתה בעצם עובר דרך חיזוק הביטחון העצמי והערך העצמי וכל היכולות, לפתח את היכולות ואת המיומנויות, להיות האדם שאת רוצה להיות, וזה מה שימשוך לך בעצם את
נכון,
הזוגיות.
אנחנו בעצם מסירים את כל הדברים שהם לא אהבה. כל הפחדים וכל ההסתרות וכל מה שהוספנו עלינו במהלך החיים, אנחנו לאט 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 מורידים אותם, והתוצאה היא... יש פתח לאהבה, ויש זוגיות, וזוגיות מאושרת.
אז אנחנו עוברים עכשיו לשיר. אנחנו נחזור לפה כדי ללמוד עוד קצת איך להיות שלמים. עידן חביב.
את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך תראי הפכנו להיות יותר דומים וגם אם לא תרגשי תמיד אתן לך את כל החיים בואי אליי כמו הרוח לגליל את יפה שאין מילים לדבר בואי אליי כמו השקט ללילות את בכל התפילות שבלב וכל השנים שעברנו כמה בדרך אספנו תראי הפכנו להיות גדולים היו מלחמות וניצחנו כמה רחוק שהגענו את מבינה אותי הרבה יותר ממני ורק איתך אני מכיר גם את עצמי כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח אהובתי, אני אומר תודה עלייך על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, וגם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים.
כל התפילות שבלב, כל התפילות שבלב. אנחנו חייבים להיפרד יותר מוקדם מעידן חביב, מוזמנים לשמוע אותו אחר כך ביוטיוב, כי יש לנו בסך הכל עוד 10 דקות, ומאוד מאוד חשוב לי שדן, אחרי שהם שומעים אותי כבר 8 תוכניות, יוכלו לשמוע אותך. והמאזינים שלנו, חלקם הגדול הם אנשים שנמצאים בזוגיות, חלקם הגדול אפילו הרבה זמן בזוגיות, נגמרה להם ההתאהבות ומתחילים לסבול, הם מתחילים להיות מתוסכלים, מתחילים ללכת לישון בלילה בבסה, והם חושבים שמשהו פה לא בסדר, והייתי רוצה שממש תצלול איתם ישר לאותה נקודה שבה עכשיו הסתיימה לכם ההתאהבות. בואו תראו מה אתם צריכים לעשות, והם יכולים להתחיל את זה גם עכשיו. אז בואו נשמע.
יאללה, בואו נתחיל. חברים וחברות, אנחנו רוצים לעבוד על הזוגיות שלכם, ואנחנו רוצים לעזור לכם, כי אם לא נעשה את זה, בסוף או שנחיה בסבל, או שנתגרש, והמחיר הוא הרבה הרבה יותר כבד. תפשילו שרבולים ובואו נצא לדרך, כי אנחנו רוצים לחזק אתכם. הצעד הראשון, לפני שבכלל אנחנו מתחילים משהו ומדברים על הזוגיות ועל הכל, זה אתם. תחזירו את החיים לעצמכם. תחזירו את הספורט. תחזירו את ההשקעה בעצמכם. כי מה שקורה עם הזמן, כשאנחנו בעצם מייצרים זוגיות, נכנסים לשגרה, והשגרה היא שוחקת, זה עבודה, זה ילדים, ואנחנו שוכחים את עצמנו. כששוכחים את עצמנו, האנרגיה שלנו יורדת, שהאנרגיה שלנו יורדת, אנחנו יותר מתוסכלים ויותר כועסים, ומי נוציא את זה ראשון?
על הבן זוג.
בן ובת הזוג, הם אשמים. אנחנו יודעים שכשמפנים אצבע מאשימה, 3 אצבעות מופנות אלינו, אז קודם כל לדאוג לעצמנו. משימה ראשונה שלכם זה לחזור שנייה ולהגיד, אוקיי, מה התחביבים שלי? מה עושה לי טוב? האם אני דואג לספורט, לבריאות, לאוכל, לתזונה? זה הבסיס. בלי זה, אני מצטער, זה
לא כאילו... לא יהיה כוח, אין דלק.
זה לשים שטיח על בית מלוכלך ולהגיד, הנה, הכל יפה. לא עובד. אוקיי. קודם כל, לשים את הדלק, כמו שאת קוראת את זה, אצלנו, זה הבייסיק. במקביל לזה שאנחנו עושים את זה, אומרים שאם אנחנו רוצים זוגיות מדהימה, חשוב שיהיה לנו גם איזשהו חזון משותף. אם אין לנו חזון, מטרה, משחק שאנחנו ביחד משחקים כזוג, מה שיחליף את המשחק המשותף שלנו כזוג, זה כעס אחד על השני, תסכולים. אז הדבר הבא אחרי שעשינו את זה, זה לשבת ביחד ולהגיד, יאללה, מה בא לנו לעשות? זה לא חייב להיות טיסה לניו זילנד לחודש, שזה מהמם וזה כיף וזה מדהים, ויאללה, בוא נשחק על לצבור את הכסף כדי שיהיה לנו לשים בצד, ושבעוד שנה נעשה את הניו זילנד, ואז שנה אנחנו חולמים על זה, זה כבר מתחיל לסדר את הקשר. זה יכול להיות גם משהו קטן. אדיר מילר בעוד חודש, להתחיל להחזיר את החיים המשותפים לשנינו לקשר, כי זה גם משהו שנעלם שוב פעם, וזה מובן שזה יקרה. יש לי 3 ילדים קטנים, אני רואה כמה זה מאתגר. הזמן הזוגיות שלנו, אם אנחנו לא נלחמים עליו, הוא יילקח. אז הדבר הבא זה לדאוג ולהילחם על זמן הזוגיות. מתי אנחנו נפגשים ביחד, מתי אנחנו עושים ביחד, מתי אנחנו עושים עם זה משהו. אני, את יודעת, בערך חודשיים אחרי שאני ואורטל התחתנו, אני מדבר איתך על נובמבר 2008, בערך חודשיים אחר כך, ונפגשנו עם מטפלת זוגית. למה, תגידי, מה, היה לכם כל כך קשה, היו בעיות? לא. להקדים תרופה למכה. זה, אתם הולכים למסאז', אתם הולכים לטפל באוטו, אתם מנקים את האוטו, אתם דואגים לכל כך הרבה דברים בשגרה שלכם? מה עם לדאוג לזוגיות? האם אתם הולכים אחת לחודש לטיפול זוגי, רק כדי maintenance, לתחזוקה? האם אתם עושים את זה? רוב האנשים לא עושים את זה. מתי הם יעשו את זה? כשזה שנייה מאוחר מדי. למה לחכות שזה כואב מספיק כדי לעשות את מה שאפשר לעשות לפני כן? הערך של זה שמקבלים הוא פנומנלי. וזה גם משפיע על הילדים, כי כשהם רואים את בני הזוג, את האבא ואמא, פתאום מסתדרים ופתאום מתחבקים. התראיינתי אצל בחור מקסים, יש לו קבוצת פייסבוק נפלאה, אבל הוא שיתף אותי במשהו מדהים, הוא אומר לי, אתה רוצה ללמד את הילדים שלך איך להיות בני זוג ובנות זוג טובים? show by example.
כן.
תן חיבוק לאמא, תני חיבוק לאבא, תנו את הנשיקה, ולפעמים הכעסים הם כל כך גדולים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, תעשו מה שצריך כדי לגשר. בסוף, 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 אנחנו צריכים ללמוד לדבר ולשתף את הלב, להיות פגיעים וללמוד להקשיב באהבה. ואם אנחנו עושים את הדברים האלה, אנחנו חוזרים לאותה רוח נאורים שאיתה התחתנו, וחוזרים למה שהיה שם כשהתחלנו.
הרבה אנשים במצב הזה אומרים שהם כבר יש כל כך הרבה כעסים, הם רואים דברים בבן הזוג שלהם שהם לא מאוד אוהבים, והרי בהתחלה הם לא ראו את זה. ופתאום הדברים, כשהרפל הזה של ההתאהבות עובר, פתאום מתגלים כל אותם הדברים. ואנחנו דיברנו על כל מיני דרכים, במיוחד שמדברת עליהם חוכמת הקבלה, על איך אנחנו עושים את ההתגברות הזאת. אבל איך אתה מסביר לאותם אנשים, נשים שמגיעות אליך, לעשות את ההתגברות הזאת? אנחנו הרי לא יכולים לשנות את הבן אדם אחרי זה, אי אפשר לסמוך על זה, שאנחנו נשנה אותו.
את יודעת, יש משפט מאוד יפה של דוקטור ויין דייר. יש לו סרט מקסים, השינוי, מי שלא צפה בו שיצפה מיד בזוג, אחלה של סרט. והוא אומר באנגלית, When you change the way you look at things, the things you look at change. מה אני אומר לנשים בעברית? ברגע שאת משנה את איך שאת מסתכלת על גברים, הגברים שאת מסתכלת עליהם משתנים. כלומר, once אנחנו משנים שנייה את נקודת המבט, את הזווית, כל העולם זה נקודות מבט. אין אמת. כל העולם זה נקודות מבט. וכשנסכים להבין שכל מה שהיא אומרת עליי זאת נקודת מבט והיא לגיטימית, ואני שנייה יכול להיות בנעליים שלה, זה לא אומר עליי שאני כזה, אבל אני מבין את נקודת המבט שלה. וגם אני, מה שאני רואה, זו לא האמת. אני רואה אותך, זו לא האמת. אני לא יודע מי את. אני יכול לנחש מי את, כי אני מכיר אותך, וקצת דיברנו וקצת זה, אבל אני יודע קמצוץ. אבל אם אני מוכן להבין שאני לא באמת יודע מי את, כמו שאני לא באמת יודע מי זאת אורטל, אני יודע, אורטל אשתי, אני מכיר אותה כבר הרבה שנים. ועדיין אני מגלה עליה דברים חדשים, כי אני מוכן לגלות. את יודעת, יש את מאם, את המחקר על 36 השאלות. אני מניח שדיברתם על זה באחת מהתוכניות שלך.
דיברנו על נושא של לחיות בחוסר ודאות, כדי לאפשר לדברים חדשים להיכנס. דיברנו על המון המון
דברים. אז 36 השאלות זה מחקר שראו שעל ידי 36 שאלות, כל אדם יכול להתאהב ולהתאהב מחדש.
כן.
כי זה שאלות שבעצם מייצרות פתיחות ונגישות ופגיעות, וכשאנחנו מוכנים להיות פגיעים, ואת יודעת, היה לי לא מעט שיחות עם אורטל לאחרונה, ובסוף אני אומר לה, תקשיבי, אני מפחד מאיך שתגיבי, אז אני לא אומר לך דברים מסוימים. ואני מתנצל על הדבר הזה, ואז היא פתאום קולטת את המקום שלה, ועצם השיתוף, ועצם הדיבור על הדברים האלה, זה נפתר, ואם קשה לעשות את זה ביחד, ואין רמת פתיחות מספקת בשלב הזה, וזה בסדר, כי יש כעסים שהצטברו, לכו לגורם שלישי, שיחיל את השיחה הזאת, יתווך את השיחה הזאת, העיקר להגיד את הדברים, להסתיר ולחיות עם הדברים בבטן, חוץ מזה שזה עושה כאב בטן, זה גם הורס את היחסים.
אני כל כך שמחה שהצלחת לדחוס לתשע דקות האלה את הטיפים המאוד חשובים. התוכנית שלנו כמובן נשארת גם באתר של רדיו סול, גם בפייסבוק של רדיו סול, גם אצלי. יפת שני ברדיו, בפייסבוק, וגם אצל דן על הפייסבוק, ואתם יכולים להמשיך. אני יכולה להגיד לך שלפעמים זה עולה במאות אחוזים הצפייה ב-24 שעות שאחרי התוכנית, וגם באלפי אחוזים בשבועות שאחר כך. אז כל מה שדן אמר כאן, הכי מהר שאפשר, אתם יכולים לחזור ולהקשיב ולשמוע ולהטמיע, וזה דברים שמחזקים והכל ככה מתחבר לנו בין התוכניות. אולי נעשה תוכנית על ה-36 שאלות האלה עם תרגול שיגיעו עם מחברת כמו התוכנית הקודמת שהייתה להם. אז אולי באמת, אני כבר סוגרת איתך את העניינים האלה, ונעשה באמת על ה-36 שאלות, ונאפשר להם באותו רגע בלייב להרגיש.
את הפרקטיקה.
אז הזמן טס לנו, ואנחנו יכולים להמשיך לדבר על הנושא הזה במשך שעות. ואנחנו רק רוצים שכל אחד יתפוס איזשהו חוט אחד, דק, קטן, איזו מילה, משפט, שישנו לכם טיפה את כיוון החשיבה, ותזכרו שאם אחרים הצליחו להשיג זוגיות כזאת טובה, גם אתם יכולים, וזה מגיע לכם. אז דיברנו על ההתאהבות, ודיברנו על אהבה, ודיברנו על ההבדלים ביניהם, ו... בפייסבוק אנחנו נעלה לכם השאלות וגם נוסיף עוד מסרים לאורך השבוע כדי לחדד את הדבר הזה. מרגיש לכל אחד, מגיע להרגיש אהבה, וכמה שזה מעצבן אותי, שהבור הזה בפנים התכסה בבטונדות של חוסר ביטחון וחוסר אמונה ו- וכל מיני תפיסות שגויות על אהבה, ככה אני עוד יותר מחויבת לשליחות שלי, ואני מרגישה שגם אתה, שכל אחד מכם יזכה להרגיש אהוב ולאהוב מישהו אחר, ויחיה בזוגיות מאושרת לאורך שנים. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 7, נחקור עוד את הסודות של איך להגיע לזוגיות חזקה ומאושרת. וקדימה, אנחנו נעבור לאילנית. אהבה היא שיר לשניים, ואנחנו נגיד לכם שלום. שלום דן.
ביי ביי.
שנועד למנגינה אחת, המנגינה שלך. ישירו השמיים, אהבה היא שיר לשניים. העולם כולו צוחק אליי ושר, כמה טוב, כמה טוב.
המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.